בתוכנה. המעבד מש... למה אני צועק? שלום, וברוכים הבאים ל-Hard Reset, הפודקאסט הרשמי של קהילת Hardware Engineering Israel, שבו אנחנו מדברים על עולם החומרה בכלל ועל צ'יפים בפרט. אני יובל קוגן, מהנדס וריפיקציה, בוגר חשמל פיזיקה, סקרן בלתי נלאה ומאזין מושבע של פודקאסטים.
אני ליאור שרמן, בוגר ממרם ובוגר מצוב, מהנדס וריפיקציה, וכיום סטודנט להנדסת חשמל ופיזיקה. אז יובל, ספר לנו, מה על הפרק היום?
היום אנחנו רוצים לדבר על אלגוריתמים בחומרה.
מה זאת אומרת? פשוט מימוש של מוצר תוכנה בחומרה?
לא, אנחנו נדבר על כלי הפיתוח שזמינים לצורך פיתוח לוגיקה בחומרה.
קפה נחשב כלי פיתוח?
את הפרק של היום כתבנו בשיתוף פעולה יחד עם איתמר לבצור, והוא נמצא כאן איתנו להגיש אותו. שלום איתמר.
שלום שלום.
ברוך הבא. איתמר הוא סטודנט להנדסת חשמל ומדעי המחשב, וכתב בחודשים האחרונים סדרת מאמרים מצוינים, שמנגישים את עולם תכנון ייצור הצ'יפים לכל אחד ואחת.
תודה, תודה, אני מסמיק.
אם עדיין לא קראתם אותם, לכו לעשות את זה. איתמר, רוצה לספר על עצמך?
היי, אז אני איתמר, אני בן 28 מתל אביב, עובד בסיסקו בקבוצת הפיזיקל דיזיין, בצוות שאחראי על כלים ואלגוריתמים למימוש הפיזיקל דיזיין, ואני שמח להיות פה.
תודה על שיתוף הפעולה ועל זה שאתה פה. שנתחיל?
יאללה.
מה זה אלגוריתם?
אחת האנלוגיות הנפוצות לאלגוריתם היא מתכון. זאת אומרת, סדר פעולות שאנחנו צריכים לבצע כדי להגיע לתוצאה כלשהי. כמו שמכינים מוגה, קודם קמח, ביצים, ורק אחר כך ציפוי.
דיברנו על זה פעם, לא? קיימת שפת תכנות בשם שף.
כן, מצחיק. האלגוריתם גם יכול לכלול החלטות ופרמטרים שונים. כמו מתכון. לדוגמה, אם רוצים שהעוגה תתאים גם לטבעונים, אפשר להחליף את הביצה בבננה. כמו מתכון לעוגה, האלגוריתם מהווה רק תיאור להכנה שלה. הוא לא העוגה, כמו שהאלגוריתם הוא לא המימוש. האלגוריתם גם לא אומר איך צריך לממש אותו, כמו שהמתכון לעוגה לא אומר באיזה מותג של קמח להשתמש. האלגוריתמים עוזרים לנו לפתור בעיות. לדוגמה, הם יכולים למצוא את המסלול הקצר ביותר בין שתי נקודות על מפה. הם יכולים גם לבצע תיקון שגיאות לפקטות שעברו ברשת או לדחוס מידע. ההבדל העיקרי בין מתכון לעוגה ואלגוריתם הוא ההוכחה שלו. כלומר, כשמקבלים מתכון לעוגה, אין ערובה לזה שהיא תצליח. זה כבר תלוי מאוד באופה.
נכון. אני לדוגמה פעם שרפתי 2000 קלוריות בשעתיים. זאת הפעם האחרונה שאני עושה שנץ בזמן אפייה.
אבל אלגוריתם, כשמקבלים אותו, יודעים בוודאות שהוא עושה את מה שהוא מבטיח לעשות. או לפחות אנחנו יכולים לקבל חסם. לדוגמה, שהמסלול הכי קצר שהוא מצא הוא באמת המסלול הכי קצר, או שהוא מצליח לזהות, לכל הפחות, חצי מכמות השקיעות.
אז אחרי שכתבנו אלגוריתם יפה, הוכחנו שהוא פותר את הבעיה שלנו, ואפילו חישבנו את סיבוכיות הזמן והמקום שלו, הגיע הזמן לממש אותו. זה כבר עניין של הדרישות שלנו. כמה מהר נרצה שיעבוד, כמה גמיש נרצה שיהיה, וכו'. ניתן לממש את האלגוריתם לגמרי על חומרה. זאת אומרת, לכתוב לוגיקה בוורילוג, כפי שהוסבר בפרקים הקודמים, ואז לממש את הפליפ-פלופים והמתחים כך שהכל יהיה מסודר ממש כמו שהאלגוריתם צריך. זה יהיה הכי מהיר, אבל לא מאוד גמיש. אפשר לכתוב את האלגוריתם בפייתון, ככה שהמימוש הוא כמה שכבות מעל החומרה, ורק משתמש במעבד של המחשב. אבל זה לא מתאים עבור מערכות שצריכות לעבוד מהר, כמו טיל שצריך לחשב את המרחק שלו מהמטרה.
או שאפשר לפתח ב-C, באופן שמנצל את החומרה בצורה יותר אופטימלית. לחלופין, אפשר לתכנן את החומרה כך שתאיץ אלגוריתמים מסוימים שצריכים לעשות חישובים מסוימים וכולי. זאת אומרת, הם גם יכולים להיות כתובים בפייתון, אבל החומרה תאיץ אותם.
בפרק זה נדבר על אלגוריתמים שממומשים בחומרה.
כל שורת פקודה בתוכנה ניתן להמיר בלוגיקת חומרה. הרי התוכנה רצה על המעבד, והוא סוג של חומרה שאותה ניתן להוסיף לצ'יפ שלנו. אך ישנן טכניקות נוספות, שלא קיימות במעבד, או שלא נגישות ברמת התוכנה, וניתן ליישם אותן בעת כתיבת לוגיקה של צ'יפים. טכניקות אלו מאפשרות להרחיב את ארגז הכלים של האלגוריתמים. הטכניקה הנפוצה ביותר היא הפייפליין. הפייפליין היא טכניקה שבה מפרקים אלגוריתמים למקטעים, כמו פונקציות, ונותנים לחומרה לאבד כל מקטע במקביל לשני. הפייפליין טוב עבור פונקציות של עיבוד מידע, כמו ניתוח פקטות מהרשת או ביצוע חישובים מתמטיים. הפייפליין לא מתאים עבור מקטעי קוד שתלויים במשאב משותף, כגון קריאת מידע מזיכרונות.
דוגמה לפייפליין הוא בחידה שפרסמנו בשבוע שעבר בעמוד שלנו. החידה מספרת על המכבסה העירונית בתל אביב, במטאברס, שנקראת Imaginary Cleanware, שהבעלים שלה רוצה להגדיל את ההכנסות שלו ככל הניתן. כל מכונה תופסת את אותו מקום, ויש שלושה סוגים של מכונות. מכונת כביסה שזמן הפעולה שלה הוא שעה, מייבש בגדים שגם הוא עובד במשך שעה, כדי לייבש, או מכונת כביסה משולבת מייבש, שנקראת מכבשה, שזמן העבודה שלה הוא שעה וחצי לכיבוס ולייבוש. נשאלת השאלה, איזה סידור כדאי לבעל המכבסה לעשות במכבסה שלו, כדי למקסם את כמות ההפעלות של המכונות? איתמר.
כן, אז היית חושב שזה המכבשה, נכון? כי זה שעה וחצי וזה כאילו יעיל יותר. אבל נראה פה דוגמה מעניינת לפייפליין. אז נניח שיש מקום במכבסה ל-10 מכונות. בעל המכבסה מתלבט בין שני מקרים. במקרה הראשון, להציב 10 מכבשות, זאת אומרת, הדבר הזה שגם מכבס וגם מייבש, ואילו במקרה השני, להציב 5 מכונות כביסה ו5 מייבשים. במקרה הראשון, ב-3 שעות הראשונות, נצליח לקבל 20 הפעלות של המכונה. ואילו במקרה השני, יהיה את הרצף הבא. בשעה הראשונה יוכלו לפעול 5 מכונות כביסה. בשעה השנייה, 10 מכונות יוכלו לעבוד. 5 מכונות כביסה ו5 מייבשים. שה5 מכונות כביסה התפנו מה5 מכונות כביסה מהשעה הראשונה. ובשעה השלישית עדיין 10 מכונות. זאת אומרת, ב-3 שעות הפעלנו 25 מכונות, שזה 5 מכונות יותר מהמכבשה, שזה יותר טוב לבעל המכבסה.
עוד טכניקה הנגזרת מתוך הפייפליין היא שכפול אזורי לוגיקה בצ'יפ. כלומר, במקום שהקוד ירוץ בלולאה על מקטע יחיד, הקוד משוכפל למספר חלקים זהים, שכל אחד מריץ במקביל את הקוד, ואז בוררים את התשובות בין האזורים. לדוגמה, אם יש משאב שהפייפליין צורך לאורך כל השימוש, אפשר לשכפל את המשאב הזה עבור כמה מסלולים שונים, ואז כל אחד מהם מנצל את המשאב האישי שלו.
כאשר אני מספר לחבריי מעולם התוכנה שאני מתעסק בפיתוח צ'יפים, ישר שואלים אותי אם אני כותב שערים לוגיים כמו OR, AND ו-NOT. אני מסביר שכן, אבל אני לא כותב בשורות קוד שלי את השערים הבודדים יותר ממה שהם רושמים תנאים לוגיים בתנאים של איף.
אחד היתרונות בחומרה היא הנגישות אל הביטים הבודדים. ניתן לעשות מניפולציות על המידע ברמת הביט בקלות ולייעל את זמן הריצה. ניתן לבצע מסכות, מאסקינג, הזזות ביטים, היפוך וחיבור שערים לוגיים בצורה מקבילית שתיתן תשובה במהרה. בעוד שבתוכנה בדרך כלל יש סט פעולות מוגדר של מניפולציות על ביטים, מהנדסי חומרה חופשיים לשנות כל ביט איך שהם רוצים.
עוד יתרון בחומרה הוא מיקום זיכרון בקרבת הלוגיקה המתבצעת, מה שמקטין את זמן הגישה לזיכרון עבור פעולות. בתוכנה, המעבד משתמש בזיכרונות בכמה רמות, החל מרגיסטרים במעבד ועד הדיסק הקשיח. בחומרה, המהנדס יכול למקם בכל מקום שירצה פליפ-פלופים או רגיסטרים שמייעלים את מהירות הגישה לזיכרון.
סיפור מפורסם בעולם התוכנה שיכול להעיד הרבה על עולם החומרה הוא הסיפור של ה-Fast Inverse Square Root של המשחק Quake 3 Arena. למי שלא מכיר, במשחקי מחשב, הגרפיקה מחושבת בעזרת פוליגונים. כלומר, מחלקים את האובייקטים במשחק למשולשים ומחשבים להם את ערך ההחזר בעזרת הנורמה. הנורמה דורשת חישוב של ההופכי של השורש של המרחק. לכן היוצרים של המשחק חקרו איך לכתוב פונקציית שורש הופכי יעילה יותר שלא משתמשת בחילוק או בשורש.
התוצאה הייתה פונקציה שמפורסמת יותר בגלל ההערות שלה מאשר האלגוריתם שלה. הסבר מפורט על הפונקציה ניתן לראות בסרטון מעולה ביוטיוב שנמצא בתיאור הפרק. הסרטון מדגים כיצד הפונקציה עושה מניפולציות על ביטים בכך שמתייחסים למידע בצורות שונות. המניפולציות האלה ועוד רבות זמינות למימוש בחומרה ולא תמיד זמינות במעבד. לסיכום, מדובר על פונקציה מורכבת שרוצה לעשות פעולות בזבזניות כמו שורש וחילוק, דבר שיכול להאט את ביצועי המשחק. במקומה, אנחנו עושים מניפולציות על הביטים כדי לקבל תוצאה מקורבת ומהירה יותר.
Content Address Memory, או בקיצור CAM, הוא זיכרון חומרתי המתנהג כמו מילון או טבלת אסוציאציות, Associative Array. הזיכרון הזה יודע לקבל דאטה כלשהו ומחפש בכל הזיכרון בו זמנית את הדאטה. אם הוא נמצא בתא זיכרון אחד או יותר, מוחזרים הערכים המתאימים. אחרת, מוחזר שלא נמצא. רכיב כזה צורך יותר שטח מאשר רכיב זיכרון רגיל, אך עובד בצורה מאוד מהירה, יעילות של O של 1. משתמשים ברכיבים אלו בטבלאות ניתוב ברכיבי רשת, או במינוי חיפוש רשת חומרתיים.
עד עכשיו דיברנו על טכניקות שמשמשות את האלגוריתמים בחומרה, ועכשיו נדבר על אלגוריתמים שממש ממושים בחומרה.
בעידן שאנחנו חיים כיום, מידע עובר בין מחשבים יותר מאשר הוא מעובד בתחנות הקצה של המסלול שלו. כלומר, יש יותר עיבוד שמתעסק בלהעביר את המידע מקצה לקצה, מאשר עיבוד שהמידע עצמו עובר בתחנת המקור ותחנת היד. לדוגמה, אתר אינטרנט שנשלח משרת לטלפון שלנו. האתר מתחיל בתור קוד HTML שנבנה בשרת מרוחק, נעטף בשכבות של פרוטוקולי תקשורת ונשלח לשרת ביניים. שרת הביניים מאבד חלקית את הפרוטוקולים ומחליט לאן לשדר את החבילה על מנת שתתקרב אל היד. ככה החבילה עוברת בין מספר רב של שרתים, בין בודדים לעשרות, ומגיעה בסוף לטלפון שפותח את החבילה, קורא אותה ומציג אותה בדפדפן. בעוד שאפשר היה לאבד את המידע במעבד, יש יתרון מאוד גדול בשימוש ברכיב שנקרא כרטיס רשת, או NIC, ראשי תיבות של Network Integrated Card, על מנת לזרז את תהליך עיבוד המידע העובר ברשת בין השרתים. כמו כן, חומרה יהודית לניתוב פקטות ברשת, כמו Switch וראוטר, הם דוגמאות לרכיבי רשת שצריכים לעבוד מהר יותר מעמדות הקצה, שהם שרתים, מחשבים, טלפונים וכדומה.
כלי חשוב בפיתוח אלגוריתמים הוא היכולת למיין את הקלט שמגיע לתוך האלגוריתם. מיון של קלט נותן לנו לפעמים לבצע פעולות הרבה יותר פשוטות על המידע, ובעצם מקל עלינו לפתור את הבעיה. בואו נדבר קצת על מיון. מיון, או sorting באנגלית, הוא לעתים קרובות מאוד אינטנסיבי בכמות החישוב שהוא דורש, מה שגורם לאפליקציה לרוץ לאט מהרצוי. כיום, אלגוריתמי מיון טובים בתוכנה יכולים למיין N אלמנטים ב-O של N log N. כלומר, עם חסם עליון שבו במקרה הכי גרוע, נבצע N log N איטרציות כדי למיין N אלמנטים. הדרך המסורתית להתמודדות עם עליית זמן הריצה, הוא הוספה של ליבות למעבד, או פשוט לתת ה-GPU להתמודד עם הבעיה. זה פותר עד גבול מסוים בו N יהיה מספיק גדול, ואנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה.
החיסרון הנוסף בהוספת ליבות, או בניסיון להתמודד עם הבעיה ב-GPU, הוא בכך שאנחנו מגדילים את המערכת, מגדילים את צריכת האספק שלה, וצריכים גם להתמודד עם פיזור החום מהרכיבים השונים. בלגן.
בשורה התחתונה, כדי להתמודד עם הבעיות האלו, יש מיצי חומרה ייעודיים שאפשר להוסיף למעבד ישירות.
נמשיך לעוד עולם של אלגוריתמים, שהם גם מאוד שימושיים בחומרה, וגם חשוב שהם יהיו מהירים. העולם שאנחנו חיים בו הוא לא מושלם, ומלא בשגיאות, תקלות ורעש. כאשר נסתכל על קו שידור שלא משודר בו, נראה שיש בו הפרעה בשידור, ומדי פעם האות לא יושב במדויק בערך הנכון. המשמעות מבחינת המכשיר, היא שצריכה להיות סבילות לשגיאה מסוימת.
רכיבים אלו נקראים פאי, ונדבר עליהם בפרק על ממשקים.
חכה בקוצר רוח. לפעמים, השגיאות הן לא קטנות, ולא בטווח שניתן להתעלם ממנו. כלומר, לפעמים, הערך החשמלי עלה ב-3%, והמכשיר התעלם מכך, ולפעמים, הערך עלה ב-60%, והאפס הפך ל-1. בעיה. השגיאה הראשונה היא נחלת העולם האנלוגי, והשנייה בעולם הדיגיטלי.
כדי לתקן שגיאות דיגיטליות, ישנם מנגנונים לזיהוי ותיקון שגיאות. נדבר על שניים מהם, צ'קסאם ו-CRC.
צ'קסאם הוא פשוט אלגוריתם הסוכם את כל הבתים של המידע המשודר. אם נשלחת חבילה של 466 בתים, נסכום אותם ונשמור את הערך בצ'קסאם. הגרסה הפשוטה ביותר היא פארטי, כלומר זוגיות. נספור כמה אחדות יש במספר שנשלח, ואם יש מספר זוגי, נשמור עוד 0, ואם יש מספר אי-זוגי, נשמור 1. בדיקה זו מגלה היפוך של מספר אי-זוגי של ביטים. גרסה יותר נפוצה היא סכימת כל הבתים ואז עושים היפוך, נוט, על התוצאה, ואז את זה שומרים. ככה אם סוכמים את כל הבתים עם הצ'קסאם, מקבלים חזרה 0. אך עדיין אנחנו חשופים בפני היפוך ביטים חכם, במרכאות כפולות ומכופלות. לכן יש אלגוריתם הנקרא CRC, או בשמו המלא, Cyclic Redundancy Check, שמאפשר גם זיהוי שגיאה, וגם זיהוי מיקום השגיאה, ולעיתים אף תיקון השגיאה. האלגוריתם מבוסס על פולינומים, הכללות האלה מהתיכון ומהתואר. ה-CRC משמש בתחום התקשורת ואחסון המידע.
כל עולם תיקון השגיאות הוא עולם מעניין, ולעיתים קרובות נעשה ברמת החומרה ולא ברמת התוכנה. הסיבה היא טיפול ברעש קרוב למקור שמייצר אותו וחיסכון בפעולות מעבד.
נמשיך לנושא של למידת מכונה, שבשנים האחרונות חברות חומרה רבות מפתחות צ'יפים יהודיים שמטרתם להתמודד עם בעיות בעולם הזה. נזכר רגע מה זה למידת מכונה. למידת מכונה זה אוסף של טכניקות, תיאוריות ואלגוריתמים שמאפשרים למחשב את האפשרות ללמוד, כמו בני אדם.
אתה יכול לתת דוגמה?
אז בוא נגיד שיש בן אדם שהולך ביער ומחפש פטריות למאכל. נגיד, ואין לו יכולת למות, אלא רק לקבל כאב בטן, כי אנחנו לא רוצים להרוג פה אנשים בפודקאסט. הוא אוכל פטריות שונות ומתעד אם הוא קיבל כאב בטן או לא קיבל כאב בטן, ומסתכל על כל מיני פיצ'רים של הפטריות. גודל, קוטר הכובע, צבע, נקודות, צמחים ליד וכו'. זה נקרא שלב האימון, טריינינג. אחרי שהוא יתאמן על הרבה פטריות והוא מרגיש ביטחון, נוכל להגיד שהמטרה הושגה. אם ניתן לו פטריה חדשה לגמרי, הוא אמור בוודאות די גדולה, כן, ודגש על די, לדעת אם הפטריה אכילה או לא. זהו שלב ההסקה, ה-inference. ואפילו שזה נפוץ מאוד היום עם כל מיני אלגוריתמים שמייצרים בני אדם שלא קיימים ותמונות יפות וכו', לדמיין בעצמו פטריה חדשה, רעילה או לא.
ואיך מחשב עושה את זה?
או, נתבונן בכל פטריה כווקטור, שכל איבר בווקטור מייצג ערך כלשהו שמתאים לפרמטר כלשהו. נגיד הפרמטר הראשון מתאים למשקל, השני לצבע וכו' וכו'. כל הווקטורים האלה ביחד מייצרים מטריצה, שזה כמובן הפשטה בלבד, כן? זה יכול להסתבך יותר. אז אחד האתגרים הגדולים של חומרה שמתמודדת עם Machine Learning, זה לדעת להתמודד עם מטריצות מאוד גדולות ומהר. אז זה נותן לנו קצת אינטואיציה. עכשיו ניכנס יותר עמוק, למידה עמוקה.
המודל הכי נפוץ היום של למידת מכונה שהתעשייה מכוונת אליו הוא רשתות ניורונים. זה מודל שלוקח השראה מאיך שחשבו לפני כמה שנים שהמוח עובד. זה בעצם מודל שבנוי מקלט ופלט, והרבה שכבות ביניהם. כל שכבה כוללת פעולה ליניארית בין התוצרים של השכבות הקודמות עם משקלים שונים. האלגוריתם משנה את המשקלים על כל פיסת מידע שהוא מקבל, וזהו תהליך הלמידה. נניח ואנחנו מנסים ללמד מכונה להבדיל בין תמונות של כלבים וחתולים בשחור ולבן. בצד של הקלט נזין הרשת וקטור המייצג את כל הפיקסלים שבתמונה, שכל איבר בווקטור הוא מספר שמייצג את הצבע של אותו פיקסל, נגיד שחור זה 0 ולבן זה 255. הפלט יכול להיות ביט 1, 0 לחתול ו1 לכלב, מן הסתם. עכשיו, בשלב האימון, כל פיקסל בווקטור הקלט ייכנס, לבד או עם כמה פיקסלים נוספים, לניורון. כמה ניורונים כאלה מרכיבים את השכבה הראשונה? הניורונים מבצעים חישובים די פשוטים. לדוגמה, מכפילים את הפיקסל הראשון במשקל כלשהו, את השני במשקל כלשהו אחר, ומחברים ביניהם. לאחר מכן, הניורון מחליט אם לראות או לא לראות. זאת אומרת, להעביר לשכבה הבאה 0 או 1, בהתאם לסף מסוים. ככה, כל השכבות מחשבות להן עד שמגיעים לפלט, שבהתחלה יהיה לא נכון, אבל אחרי שהמודל יקבל את התשובה הנכונה, הוא יתקן לאחור את המשקלים בהתאם לאם הוא צדק או לא. נעשה את זה עד שהמודל מדייק ברמה שאנחנו רוצים. בסופו של דבר, כאשר נכניס פיסת מידע חדשה בשלב ההסקה, inference, כל מה שנותר לעשות הוא להעביר את המידע דרך כל השכבות, והתוצאה שתתקבל תהיה הסיווג של המידע. המודולריות של רשתות ניורונים הופכות אותו למודל החזק ביותר בשוק, ומאפשרות למודל להתמודד עם בעיות כמו זיהוי קול, סיווג תמונה וכדומה.
ולמה צריך חומרה יהודית לכל הסיפור הזה?
או, טוב ששאלת. אז השלב הראשון של הלמידה, כמו שאמרנו, משתמש בהמון מטריצות. זה משותף לרוב המודלים של למידת מכונה, בגלל הצורה של המידע, שאמרנו מגיע בווקטורים שמתחברים ביחד למטריצה. פעם, כשרק פיתחו את המודל, יכלו לעבוד עם המעבד הראשי של המחשב. זה הספיק, אבל כמות המידע נהייתה גדולה יותר ויותר. לדוגמה, אם מדברים על המקרה של ראייה ממוחשבת, שבזה רשת נוירונים מאוד טובה, כמו שאמרנו, הרזולוציה של התמונות פשוט עלתה. זה כבר לא תמונות בשחור ולבן, זה תמונות מאוד מאוד מורכבות. לכן המודלים החלו לכלול מאות אלפי פריטים שונים, והאימון התחיל לקחת יותר מדי זמן. אז התחילו להשתמש ב-GPU, מעבד גרפי, שבאופן טבעי יודע לעבוד עם מטריצות, בגלל שהוא צריך לדעת לייצר תמונה על מסך, שזה בעצם מטריצה של פיקסלים. כשגם זה לא הספיק, התחילו לפתח, גם אצלנו פה בישראל, חומרה יהודית שיודעת לעבוד באופן אופטימלי עם מטריצות, שכבר בנויות בשביל רשתות נוירונים. זאת אומרת, Application Specific Integrated Circuits, או ASIC.
כל זה נכון לשלב הטריינינג, כמו שסיפרתם, אבל מה לגבי העסקה?
שלב העסקה הוא רצף של חישובים ליניאריים לרוב.
גם בשלב העסקה צריך חומרה יהודית בימינו. נניח ויש לנו מכונית אוטונומית, שצריכה לזהות בני אדם ולא להתנגש בהם.
כן, עדיף.
זה צריך לקרות ממש מהר. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות את העסקה בסדר גודל קטן ככל הניתן, משמע חישובים ממש מהירים, אבל לא ממש חשוב לנו לזהות איזה מין בן אדם זה, מאיזה מין או צבע, רק להסיק שזה בן אדם כדי שלא נתנגש בו. לכן אפשר להשתמש בכל מיני טריקים, כמו זיכרון שיודע לבצע חישובים בתוך הזיכרון, או להוריד את רמת הדיוק של החישוב לטובת ביצוע המון חישובים בו זמנית.
עד עכשיו דיברנו על ההווה. השלב הבא הוא לדבר על העתיד. העתיד של העולם הזה הוא חומרה נוירומורפית. במילים פשוטות, זוהי חומרה שבנויה כמו שכיום אנחנו חושבים שהמוח עובד. כאשר חלקי החומרה הם נוירונים שיודעים לחזק או להחליש קשרים עם חלקי חומרה אחרים. החומרה שלהם עובדת בצורת event-driven. זאת אומרת, חלקי חומרה אחרים לא פעילים כשאין צורך, וכשקורה משהו, הם פועלים. אותם נוירונים הם יחידות שיודעות גם לשמר מידע, זיכרון, וגם לבצע חישוב, שזה חיסכון גדול בזמן של גישה לזיכרון. החישובים עצמם לא מאוד מסובכים. זה נושא שכרגע במחקר של כמה חברות ענקיות ואוניברסיטאות כמובן, ובעיקר מאוד מעניין.
דיברנו מקודם שרוב העיבוד נעשה בתקשורת בין שרתים, והמידע שעובר ברשתות בין העמדות קצה שלנו. חלק מאוד חשוב בשליחת המידע הוא לוודא שרק הנמען יכול לקרוא את המידע הזה, כלומר הצפנה. נסביר בקצרה את עולם ההצפנה. הרעיון מאחורי הצפנה הוא הסתרה של מידע רגיש. האנלוגיה שנשתמש בה היא מנעול ומפתח. המנעול הוא הקוד או האלגוריתם המצפין את המידע, והמפתח, שלמרבה אירוניה נקרא מפתח, הוא רצף סודי המשמש לפתיחת המנעול או פענוח הקוד. כלומר, אם אני רוצה להעביר מידע סודי ממני אל איתמר, ואני לא רוצה שיהיו ולידה, אני מצפין את הסוד, שולח לאיתמר את המידע המוצפן והמפתח, ואיתמר יכול לפענח את המידע. אבל הבעיה כבר די ברורה. יובל יוכל להעתיק אליו את המידע המוצפן ואת המפתח ולקרוא את הסוד גם. אז צריך לדאוג שהמפתח יגיע אל איתמר ולא אל יובל. האלגוריתם מאפשר לעשות דבר כזה נקרא דיפי-הלמן, והוא פותר את בעיית החלפת המפתחות בין שני צדדים מבלי שצד שלישי יוכל לקרוא את המפתח גם. ישנם מספר אלגוריתמים להצפנה, סימטרים ואסימטרים. באלגוריתם סימטרי שני הצדדים חולקים את אותו מפתח, ובאלגוריתם הסימטרי לכל צד יש שני מפתחות. מפתח ציבורי שהוא מפרסם לכולם ומפתח פרטי שהוא שומר בסוד. המפתח הציבורי משמש להצפנה והפרטי לפענוח. ככה השידור תמיד זורם בצורה חד צדדית פנימה. אם משתמשים במפתח הפרטי להצפנה, כולם יכולים לאמת את נאמנות ההצפנה באמצעות הציבורי. פעולה זו נקראת חתימה למידע, וזה כלי מאוד חזק וחשוב.
עוד פעולה חשובה שנדבר עליה היא פונקציית גיבוב, או כמו שרובנו מכירים אותה, hash function. לא מדובר במשהו שקשור לסמים. אלא לכל פונקציה שממפה מידע בעל גודל שרירותי לגודל קבוע, ושלא ניתן לשחזר מהפלט את הקלט. דוגמה פשוטה לפונקציה כזו היא פעולת המודולו, שיכולה לקבל כל מספר ותחזיר מספר מתוך סט סופי. לדוגמה, מודולו 2 מחזיר 0 או 1 עבור כל מספר בקלט. אז למה כל זה משמש?
קריפטוגרפיה היא הבסיס לעולם שלנו היום בעידן המידע. הצפנות מגינות על כל פרטי הבנק שלנו וחתימות מוודאות שאנחנו גולשים באתר הנכון ושלא מנסים לרמות אותנו. VPN, Virtual Private Network, משתמש בהצפנות וגם בבני נתונים בתוכנה כמו Hash Tables. אבל אחד השימושים הגדולים ביותר לאחרונה בהצפנות, חתימות ופונקציות גיבוב, Hash Functions, הוא טכנולוגיית הבלוקצ'יין, שחוץ משימוש למטבעות קריפטו, מי שבעד או מי שנגד, יכול לעשות עוד המון דברים מעניינים ושימושיים.
נסביר בקצרה את הבלוקצ'יין, ונשמור את הפרטים המעניינים לפרק שלם בנושא. הבלוקצ'יין הוא מערכת מבוזרת, כלומר, חסרת שרת מרכזי, שמכילה שרתי נודס שמפיצים את האתגר המתמטי למשתמשים. האתגר המתמטי הוא בדרך כלל איזושהי פונקציית גיבוב, hash function, ובמקרה של ביטקוין היא נקראת hash cash, שעל המשתמשים לפענח את הגיבוב בחזרה לאחור. לעיקרון זה של שבירת פונקציית גיבוב נקרא proof of work, והוא משמש להוכיח שהמשתמשים השקיעו משאבים בפתירת בעיה. את ההפיכה של פעולת הגיבוב עושים באמצעות brute force, כלומר, ניסיון אחד אחרי השני של כל האופציות עד שמגיעים לאופציה הנכונה, או בעזרת טריקים מתמטיים מתקדמים שלא נדבר עליהם כרגע.
כדי לכרות מטבע קריפטו, צריך לשבור את פונקציית הגיבוב הכי מהר שאפשר. אם יש לי מחשב שיכול לחשב 10 מיליארד פעולות בשנייה, ומחשב שיכול לבצע 4 מיליארד פעולות בשנייה, מן הסתם שהמחשב הראשון יש לו סיכוי גדול יותר לנצח את השני. אך למעבדי מחשבים יש מגבלות רבות. הם משתמשים בכוח המעבד להרצת מערכת ההפעלה וביצוע פעולות נוספות מיותרות. לכן, יש פתרונות חומרתיים כמו FPGA או ASICים שונים ייעודיים לשבירת פונקציית הגיבוב וקריאת ביטקוין מהר יותר.
סרטון מעולה שאנחנו ממליצים עליו לראות הוא של Free Blue One Brown על המשמעות של שבירת קריפטוגרפיה וקריאת ביטקוין מיינינג. קישור בתיאור הפרק. חומרה נועדה בסופו של דבר לייעל תהליכים שקורים במעבד גנרי רגיל. בפרק על מעבדים דיברנו על מערכת הפקודות שכל ארכיטקטורת מעבדים מאפשרת, ה-ISA של המעבד. כאשר יש פעולות שלא נמצאות ב-ISA, משתמשים בתוסף כמו GPU או כרטיס רשת. אז ניתן להשתמש בחומרה להאצת תהליכים באמצעות מימוש מפורש של האלגוריתם המבוקש, ולא שימוש ב-ISA של המעבד בלבד.
דוגמה לכך היא ארכיטקטורת מש. ארכיטקטורת מש בצ'יפים היא ארכיטקטורה נפוצה במערכות מרובות ליבות, כמו HPC, High Performance Computing, המאפשרת לכל חוליה במש לתקשר עם כל חוליה אחרת. הארכיטקטורה הזאת סקלבילית, כלומר, ניתנת להרחבה בצורה דו-ממדית, גם לאורך וגם לרוחב. הארכיטקטורה מחלקת את החוליות למשבצות גדולות, אשר ביחד מהוות את המש. המש יכול לתקשר בין משבצת למשבצת בצורה אנכית או אופקית, זאת אומרת, למעלה, למטה, ימינה, שמאלה. כלומר, כל המשבצות מתקשרות ביניהם בעזרת חיבורים אנכיים ואופקיים, ואז, כמו צריח בשחמט, המידע מועבר בין משבצת למשבצת, ואז מחלחל פנימה לתוך החוליה הנכונה.
כל האלגוריתמים המבוססים על לוגיקה בוליאנית ניתנים למימוש בעזרת מעבד. בסופו של דבר, לוגיקה בוליאנית יכולה להיות ממומשת באמצעות תכונת השלמות. קבוצה תיקרא שלמה אם ניתן לממש כל פונקציה בוליאנית בעזרת הפעולות אשר בתוכה. כלומר, הקבוצה שמכילה OR, AND ו-NOT היא קבוצה שלמה, וגם הקבוצה NOT ו-AND, ואפילו הקבוצה NAND.
כלומר, מעבד שמסוגל לבצע את הפעולה NAND, בהינתן מספיק זמן, מסוגל לבצע כל פעולה בינארית שהוא רוצה. מילת המפתח פה היא זמן, וזה חוזר לכל אורך הפרק. אנחנו רוצים שהמעבד יעבוד מהר יותר, ולכן מוסיפים לו לוגיקה לביצוע חישובים מתמטיים, לוגים וניהול זיכרון. מעבד הוא רכיב די גנרי, ולכן אפשר לייעל אותו עוד יותר בעזרת מימוש חומרה יהודית במקומו. זהו ה-ASIC, Application Specific Integrated Circuit, או החומרה שמימשנו.
כאשר מממשים חומרה יהודית, אפשר להוסיף עוד מסלולי מידע, Data Pass. אפשר להאיץ את השעון באזורים שונים של הצ'יפ, אפשר ליצור מקביליות אמיתית בין פייפליינים שונים, ואם רוצים, אפשר לממש לוגיקות תוכנה שיעבדו מהר יותר בחומרה. כל מה שיעזור לשחרר צווארי בקבוק.
אלגוריתמים שנהוג לממש בחומרה הם בדרך כלל אלגוריתמים שגוזלים משאבים רבים מהמעבד, בעוד שניתן לממש את הלוגיקה בחומרה יהודית ולקבל ביצועים מעולים. AI, GPU, תקשורת, הצפנה ומערכות מבוזרות הוזכרו בפרק, אך יש עוד אלגוריתמים רבים.
בפרק עתידי נדבר על חומרה מבוזרת, ופרק נוסף נרחיב על חומרה קוונטית. Stay tuned.
וואו, זה היה ממש פרק מרתק.
תודה שהרמת את הכפפה ובאת לעשות איתנו פרק. היה ממש כיף לחקור את הנושא הזה איתך.
נהניתי גם, ותודה שהזמנתם.
אתה מוזמן תמיד. עד כאן Hard Reset. תודה על ההזנה וההקשבה. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת Hardware Engineering Israel, ולשתף אותנו במחשבות ותובנות מהפרק. עקבו אחרינו בעמודים שלנו, בלינקדין, בפייסבוק, ביוטיוב ובטלגרם. פשוט חפשו Hard Reset, קשה לפספס. יש לכם נושא שתרצו לדבר עליו? הצעה לשיתוף פעולה? נשמח שתיצרו איתנו קשר במייל שמופיע בתיאור הפרק, או בכל דרך שאתם מוצאים לנכון. אתם יכולים גם לדרג אותנו ולשתף עם חברים ומכרים. נשתמע בפרק הבא. ביי. אני מדבר. דיקטטור.